חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה אחת.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. מערכת הביטחון ערוכה בכוחות מתוגברים באזור הדרום לאפשרות הסלמה משמעותית בהפגנות חמאס שיערכו ביממה הקרובה בקרבת הגדר שבגבול רצועת עזה ובשטחה, כשהפלסטינים מציינים היום שנה לתחילתן ומחר את יום האדמה, בו מוחים הפלסטינים באלימות ובהפרות סדר חריגות על החלטת ממשלת ישראל בעבר להפקיע אדמות אזרחים ערבים בגליל בשנת 1976. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי במסגרת הערכות הכוחות בדרום ביקר היום הרמטכ"ל רב אלוף כוכבי באוגדת עזה. במקביל נמשכים המאמצים לאשר הסכם רגיעה זמני בין חמאס לישראל בתיווך מצרי, ואולם חמאס מערים קשיים בכך שסירב להפסקת הפגנות הגדר, אך הסכים להרחקתן כ-300 מטרים ממנה. בנוסף הסכים חמאס להפסקת הפרות הסדר הליליות בגבול הרצועה. בתוניסיה תיפתח היום ועידת הפסגה של הליגה הערבית. הדיונים התמקדו בהחלטת הנשיא טראמפ להכיר בריבונות ישראל בגולן ובשאלה האם להחזיר את הנציגות הסורית לליגה הערבית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט חנן מלצר מתח ביקורת על קמפיין הליכוד שפורסם בשבוע האחרון, ממנו השתמע כי בני גנץ אינו כשיר נפשית להיות ראש ממשלה. בהודעה שפרסם לכלל המפלגות קרא השופט מלצר לשמור על שיח מכבד בתקופה זו ולהימנע משימוש פומבי בביטויים פוגעניים כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית, כך בכלל וכך ביחס לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בפרט. את הידיעה מסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. במושב משמרת שבשרון יערך בשבת הקרובה אחרי תפילת שחרית קידוש וסעודת הודיה על הניסים הגדולים שהראו ביישוב בתחילת השבוע אחרי פגיעת רקטה מרצועת עזה בבית פרטי והצלת בני משפחת וולף, ילדיהם ושכניהם מאסון גדול ונורא בהרבה, כשבחסדי שמיים לא היו אבדות בנפש ושבעת הפצועים טופלו במהירות וברוך השם לא נשקפה סכנה לחייהם. גבאי בית הכנסת המקומי במשמרת חנניה אלבז, שהשקיע לאחרונה בשיפוץ בית הכנסת כחצי מיליון שקלים, ברך על הנס הגדול שאירע במושב והזמין את כל התושבים לסעודת הודיה משותפת בשבת קודש הקרובה. זמני השבת, פרשת שמיני ופרשת פרה, מיד.
זמני כניסת השבת בחסות מי פטה ידנט לילדים, בטעם ענבים וללא סוכר. מי פטה ידנט לילדים מותאמים במיוחד לשימוש בשבת ובחג.
הדלקת הנרות בירושלים ב-4:21. בבני ברק והמרכז ב-6:36, בחיפה ב-6:27 ובבאר שבע ב-6:38. צאת השבת בירושלים ב-7:34, בבני ברק והמרכז, בחיפה ובבאר שבע ב-7:36. הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:14, בבני ברק והמרכז ב-8:11 ובחיפה ב-8:13.
זמני כניסת השבת בחסות מי פטה ידנט לילדים, בטעם ענבים וללא סוכר. מי פטה ידנט לילדים מותאמים במיוחד לשימוש בשבת ובחג.
חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. התחזית, מעונן חלקית, ברוב אזורי הארץ ייתכן גשם מקומי קל. בשבת צפויה ירידה ניכרת בטמפרטורות, ייתכנו ממטרים מקומיים ברוב האזורים, וקיים חשש לשיטפונות והצפות בנחלי הדרום והמזרח. עד כאן חדשות כל חי לשבוע זה, תודה לטכנאי שי נוימן. אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת לאחר צאת השבת. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, שבת שלום ומבורך, ובעזרת השם רק חדשות טובות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי, כל חי, תמיד איתי. עכשיו איתכם לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
כל חי, תמיד איתי.
רגע לפני שהולכים לקלפי, ועידת כל חי יוצאת לדרך.
מושבים מרתקים בהנחיית מגישי קול חי ובהשתתפות ראשי המפלגות, ח"כים, ראשי ערים, אישי ציבור ופרשנים בשיח לוהט בשיתוף הקהל. הוועידה תתקיים עם ארצי השם ביום שני הקרוב, כ"ה אדר ב', החל משעה 3:30 בצהריים, במלון לאונרדו בירושלים, רחוב סנט ג'ורג' 9 מול אולמי זביל. לכניסה חינם בהרשמה מראש, חייגו 03-794-5081. מספר המקומות מוגבל. האירוע יועבר בשידור חי כאן בקול חי, וניתן צפייה ישירה באתר קול חי.
קיריים ניר אוסטל לבמת בשקל? כן, כן! קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג, ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
חדש, סדרת מקררי LG, עם מערכת שבת מובנית באישור המכון הטכנולוגי להלכה. כשעיצוב וטכנולוגיה נפגשים כהלכה. מקררי LG.
יריד הרעיתים של קלי המערכות ישיבה מאיטליה, מאורות ובדים בחצי מחיר לשלושה ימים בלבד בשיטת שלם וכך. מהרו שלא תפספסו. כף ג' עד קפה באדר, בית אלברט, פייר קנינג 29 ירושלים. קלי, כי בשבילי רק ריהוט איטלקי.
סתרים. מותחן חדש, עוצר נשימה, מאת דבורה רוזן. סתרים, הספר שכולם חיכו לו. להציג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות.
בקו בום!
כל מגוון המקררים והתנורים של בקו בדץ במחירים משתלמים. ובנוסף, 7 שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים בלבד. על מקררי בקו בדץ ועל מקפיאים מדיחים תנורי בילטין של בקו ועוד. בקו בדץ, הכשרות הכי טובה באחריות.
מיקרוגל כולל אפייה רק בשקל? כן, כן! קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
גלית איטליה בני ברק בהזדמנות חד פעמית שאסור לפספס. לקראת חג הפסח, מבצע טרייד-אין. החזירי פאה ישנה וקבלי עד 1,800 שקלים לרכישת פאה חדשה מקולקציית החג. גלית איטליה בני ברק, רבי עקיבא 62, ימים א' עד ה' בין 9-8 בערב. 03-570-0856.
בקו בום!
כל מגוון המקררים והתנורים של בקו בדץ במחירים משתלמים. ובנוסף, 7 שנות אחריות מלאה ב-199 שקלים בלבד. על מקררי בקו בדץ ועל מקפיאים מדיחים תנורי בילטין של בקו ועוד. בקו בדץ, הכשרות הכי טובה באחריות.
פסח במלון ציפורי בכנרת. זה ממש עם החיה. עם שפע של פינוקים ואטרקציות. האווירה, היוקרה והאוכל ממש כאין יציאת מצרים. התקשרו עכשיו והזמינו 053-3131-884 053-3131-884. הכושר עם פריידך עם פסח ונציפורי בכנרת.
אתם מוזמנים לפסח במופתה, נופש בריאות למדרין, עם הרב מילצקי בקובסנה שברומניה. התקשרו למופתה, 03-964-1555, ותחזרו מפסח בריאים יותר.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים. רק בעינית, הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
נהנים יותר, שותים יותר.
כוכבית 6601.
דמיינו שוקולד אמיתי. מעולה. כזה שעושה חשק לעוד. דמיינו קצפת עברית. נהדרת. כזו עם מרקם מדויק. וטעם פשוט נפלא. עכשיו, תפסיקו לדמיין, ותכירו את היולו החדש. חדש, יולו, שילוב מפנק של שוקולד אמיתי וקצפת. למאדרין יש תנובה.
לחיות את הפרשה, עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
Thank you. מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבת הזו למי שרוצה באמת יכול להכין שלוש מנות של קיגל. גם בשבת הבאה שלוש מנות. השבת יהיה לנו גם פרשת שמיני, גם מברכים חודש ניסן, וגם פרשת פרה. אז על מברכים חודש ניסן, כן קיגל, לא קיגל, לא יודע, אבל בכל אופן שבת הבאה בטח מגיע שלוש מנות קיגל, מפני שבשבת הבאה יש גם פרשת השבוע, אחרי שמיני הולך, איך הספקתי לשכוח, אמוירו, אחרי מויס, מצוירו, אחרי מויס, מה קורה פה? מצוירו, הולך מצורע, תזריע, תזריע, סליחה, אבל אני כבר מבובה לגמרי, אז שבת הבאה יש גם פרשת תזריע, וגם ראש חודש ניסן, וגם פרשת החודש. אז שלוש. אבל גם השבוע זה שלוש, מברכים את החודש. טוב, אנחנו בכל אופן, ברשותכם, לא יכולים להתמקד על כל הנושאים, אם כי פרשת פרה היא פרשה מאוד מאוד מרתקת, אבל פרשת שמיני, לא פחות, לא יותר, אני לא מחלק ציונים, יש מה ללמוד בפרשת שמיני. שימו לב. ישנו פסוק בספר שיר השירים. צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, ובעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. רבותיי, אני לא יודע אם אתם כבר למדתם את הנושא הזה, אבל מספיק לראות את הפסוק הראשון של שיר השירים עם רשי, ולהבין ששיר השירים הוא כולו משלים מאוד מאוד גבוהים. המלך שלמה זה המלך שהשלום שלו. וכאן אנחנו מדברים על ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו זה חנוכת בית המקדש. היום זה יום השמיני לחנוכת בית המקדש, כלומר, היו קודם שבעה ימי הרצה, שפרקו ועשו ועשו, והיום השמיני זה כאילו היום הראשון, ביום הרביעי, ביום השמיני, וכאן אנחנו נתחיל לראות מה קרה שם מסביב, היו דברים מאוד 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 דרמטיים, מאוד מרתקים, משהו, לא יודע מאיפה להתחיל בכלל, אבל תקשיבו. אז ביום חתונתו זה פחות משמח מאשר ביום שמחת ליבו, נכון? זה כאילו הקדמה, זה התחלה, יום שמחת ליבו זה שמחה פורצת גבולות. ביום חתונתו היו כמה שעשו טעות קטנה, ואל זעתותי ואל הצילי בני ישראל, שמחזל אומרים שהכוונה לזעתותי, ואל הצילי בני ישראל לא שלח את ידו, ויחזו אלוקים ויוכלו וישתו, הגיע להם עונש מוות והם לא מתו. למה? אז ככה רשי מביא את חזל, הקדוש ברוך אומר, ביום השמח שלהם, שהיה מתן תורה, אינני רוצה לערבב להם את השמחה. אז שם היו כמה אצילי בני ישראל שעשו טעות, ויחזו את האלוקים ויוכלו וישתו, והקדוש ברוך הוא לא שלח את ידו. למה? עכשיו זה יום שמח. והנה רבותיי, יש לי שאלה קשה. השבוע אנחנו מוצאים משהו עוד יותר שמח. שם מה שכתוב אל אצילי בני ישראל לא שלח את ידו, זה היה יום חתונתו. והשבוע שאנחנו מדברים על יום השמיני, כלומר יום חנוכת בית המקדש, זה יום שמחת ליבו. וכאן הבנים של אהרון הכהן הקריבו אש לפני השם, והם מתו. למה? למה שם עשו טעות והקדוש ברוך הוא אומר, לא עכשיו עת לעשות חשבון. נעלים עין ואותה טעות, אבל עכשיו הם שמחים, לא נערבב להם, זה הלשון שמה. לא נערב להם, לא נערבב להם את השמחה בתוגה. והנה כאן הגיעה שמחה יותר גדולה, ורבותיי, הקדוש ברוך הוא כן ערבב. מתו בני אהרון. מה קרה? מה היה פה? אם אתם רוצים, אני יכול להקריא לכם את הפסוקים, אבל אני בטוח שלכל אחד יש חומש בבית, יקרא לבד, אבל תקראו בכל אופן שניים, שלושה פסוקים. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד השם על כל העם, וזה היה משהו נורא דרמטי. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, ויר העם, וירונו, ויפלו על פניהם. אני פעם אחת ניסיתי לעצום את העיניים ולדמיין מה קרה שמה. אש יורדת מן השמיים, וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. מותר לעצור לרגע אחד, פשוט לעצום עיניים, להבין מה קורה שמה, וזה היה משהו שהתכוננו לו ועשו אותו, זה היה, מה זה מחשמל? מפוצץ מהתחשמלות. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו, אם היה שם נמצא, היינו צריכים לב חזק כמו איזה דוד של תחנת כוח, דוד קיטור של תחנת כוח, לב פחות חזק מזה היה מתפוצץ מרוב התרגשות. משהו מדהים. וירא העם וירונו ויפלו על פניהם. ממשיכה הלאה הפסוק, התורה. סליחה. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי הקדש ועל פני כל העם אכבד, וידום אהרון. מה קרה כאן? רבותיי, אני לא יודע מה קרה כאן, אני יכול לנסות לשחזר איתכם ביחד. אני רק יודע שכתוב בספרים הקדושים שביום כיפור, כשמתפללים בתפילת מוסף של יום כיפור, זה הזמן לבכות על מיטת נדב ואביהו בני אהרון הכהן. זה לא הסביר לי שום דבר, אבל זה נתן למיטה שלהם איזושהי דרמה, איזשהו... ביום הכיפורים, עם ישראל לדורותיו, בוכה על מיטת שני בני אהרון, אבל אהרון לא בכה. וידום אהרון, זה לא נקרא שהוא השיג אחור את הבכי, כלומר עצר את עצמו מלבכות, אלא הוא באמת, 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 באמת הבין שאין סיבה לבכות. כאילו הם לא מתו. אפשר להתאפק. כשלרבי חיים אויזר גרוג'נסקי מווילנה, הייתה לו בת אחת ויחידה. והיא נפטרה. בשבת קודש היא נפטרה. צעירה, בחורה. כל השבת הוא התאפק. איך שיצאה שבת, כי בשבת אסור להתעצב, איך שיצאה שבת, שלושה כוכבים, הוא פרץ בבכי נוראי. כל השבת הוא הצטער. הוא נשך את הלשון. הוא התאפק לא לבכות. פה אומר הרמב"ן על אהרון הכהן, הוא לא יתאפק לא לבכות, אלא הוא באמת, באמת לקח את זה בשוויון נפש. למה? כי משה רבנו אמר לו, הוא אשר אמרתי בקרובי אקדש. כלומר, אהרון הבין שהמוות שלהם לא היה איזשהו משהו טרגדי, אלא הם בסך הכל עלו על איזושהי קרקרה, מרכבה, והגיעו למקום אחר יותר טוב. אני לא יודע אם אני צודק, אבל תרשו לי לנחש. אליהו הנביא הלך עם אלישה, הלוך ודבר, אומרים חז"ל שהם דיברו בדברי תורה. והנה לפתע הגיעו, כך בתחילת מלכים ב', והנה לפתע הגיעו רכב אש וסוסי אש. יש לכם אומץ לנסות לנחש מה זה? לי אין. כתוב רכב אש וסוסי אש. והם לא חטפו את אליהו כמו שחוטפים איזה כבש מהדיר. אליהו נפרד מאלישע, נכנס אל הרכב, ואני מצטט את לשון הפסוקים, ויעל בסערה השמיימה. אלישע היה לו לב חזק. ואלישע מצעק, מצעק זה כוונה צועק, מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל הוא פרשיו. ולא ראה אותו עוד. מצב כזה קרה לנדב ואביהו. משהו כזה. זה לא נקרא שאליהו הנביא מת? נכון, בסקויבץ שיעורים יש דיון, האם האישה של אליהו הנביא מותר לה להתחתן, היא נקראת אלמנה? ואם הוא יחזור וירצה להתחתן איתה, האם הוא צריך קידושין מחדש? בקיצור, זה לומדס, אבל תכלס, זה לא נקרא שהוא מת. יש דין פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. היה איזושהי מצווה לנסות לעצור את רכב אש וסוס אש, שלא ייקחו אותו. מה פתאום? חס ושלום. הוא לא מת. הוא עבר דירה, אני לא יודע מה, עבר למימד אחר. האמת היא, אני לא יודע איך להסביר את זה. מכיוון שמה שקרה לו, אני בעצם חושב שקרה לכל אחד ואחד ממי שנפטר, זה מה שקורה לו. הוא עוזב אותנו, איך כתוב בזה? הוא עוזב אותנו לאנחות, והולך למנוחות. אז כל מי שמת הוא בעצם לא בדיוק, אבל אצל בני אהרון, זה מה שמשה רבנו הסביר לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרוביי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. יש כאן, אם כן, אני רוצה לחזור אל השאלה הראשונה. כשהם שמה זעתותי, לא זעתותי, זה היה אצילי בני ישראל, בתרגום השבעים לתלמי המלך, החכמים כתבו זעתותי, אבל הכוונה אצילי בני ישראל, הם הגיע להם עונש מוות בזמן מתן תורה, כשהם ראו את האלוקים ויוכלו וישתו, והקדוש ברוך הוא אמר, זה לא עכשיו, לא עכשיו, עכשיו שלא לערבב להם את השמחה. וכאן רבותיי, הקדוש ברוך הוא כן לקח אותם, למה? תקשיבו, עכשיו אנחנו מתחילים להבין, כי זה לא ערבב את השמחה. אהרון הכהן הבין שהם לא מתו, אלא הם עברו דירה למקום יותר גבוה, יותר טוב, יותר מרומם. מה קרה שם? אני שואל מה קרה שם, כאילו אני מנסה להסביר, אז אני מקדים קודם הקדמה שאני לא יודע. אבל עשיתי שיעורי בית בלהסביר מה אני לא יודע. ואת השיעורי בית האלה אני מוכן, שמח אפילו, להתחלק אתכם ביחד. בואו רבותיי, נהיה טיפ טיפה חכמים, ולא נדע ביחד. משהו קצת לא לדעת. ככה, קודם כל, מה פירוש להקריב אש זרה? מה פירוש להקריב אש? מה, הם באו לשם עם מקטרת? הם באו לשם עם נרגילה? חס ושלום. הם באו לשם עם קטורת, קטורת אמיתית. הייתה להם איזושהי טעות קטנה לקחת את האש מפה, לקחת את האש משם, אבל רבותיי, בגלל טעות לא מתים. מפרט שזה בשגגה, הם כן היו צריכים להביא אש, אש מפה, אש משם. מה שקרה כאן, רבותיי, אני אקריא לכם את מה שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב ששני חוטים של אש יצאו מהמזבח, התחלקו לארבעה, שניים נכנסו בחותם, באף, של האחד, ושניים בחותם של השני. ושרפו אותם מבתוכו, שריפת נשמה וגוף קיים. כלומר, זה לא הייתה שריפה עם חריכה. מה קרה לנשמה? הנשמה נשרפה. רבותיי, נשמה נשרפת, גוף יכול לשרף. אנחנו שורפים את הציפורניים ביום שישי. נשמה לא נשרפת. חכמנו זיכרונם מברכה אומרים שאפילו הרשעים הגדולים שנמצאים במעמקי השאול הכי גדולים, יש לשאול מעמקים, אתם יודעים, יש בעברית חוק שאפשר להגיד או למד בהתחלה או היי בסוף. אני הולך לבית, אני הולך הביתה, אני הולך לירושלים, אני הולך ירושלימה. אפשר להגיד או למד בהתחלה או היי בסוף. אני הולך לתל אביב, נו, איך אומרים את זה במקום לתל אביב, אה? אתם לא יודעים. תל אביבה, תל אביבה, לא. תלה אביב. את ההי מכניסים במילה הראשונה כששתי מילים בסמיכות. אני הולך לבני ברק, או אני הולך בני תה ברק. אני הולך לבאר שבע, אני הולך בארה שבע. וכן הלאה, אבל לא חשוב. בכל אופן, אין גם למד בהתחלה וגם ההי בסוף. אני לא יכול ללכת לירושלימה. אני לא אלכת לביתה, או לבית, או הביתה. יש מילה אחת שיש גם למד בהתחלה וגם היי בסוף. ישובו רשעים לי שאולה. לי שאול, שאולה. או לשאול, או שאולה, לי שאולה. למה? אומרים חזל שהם נכנסים לשאול התחתית שבשאול התחתית. למטה, 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 לשאול של התחתית של השאולה. יפה. זאת אומרת, בשאול יש דרגות ומדרגות ומדרגות. והרשעים הכי הכי גדולים שאתם חולמים עליהם, אני לא יודע מה, היטלר, אמן, אחשוורוש, פרעו, איזה רשעים שאתם רוצים להמציא, נמצאים בשאול של השאול של השאול, עם ברנרים של טריליארד מעלות חום, לא יודע כמה, שורף אותם עוד ועוד ועוד, כך כתוב בפרק האחרון של ספר ישעיהו, אנחנו נקרא אותו בראש חודש, בהפטרה, ראש חודש הזה לא, כי זה ניסן, אז זה פרשת החודש, אבל בדרך כלל. אז שם כתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, אשר תולעתם לא תמות, ואישם האש שלהם, ואישם לא תכבה, והיו דיראון לכל בשר. כלומר, הם נשרפים ונשרפים 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 ונשרפים. אני אומר את זה שתי דקות, נראה לכם שאני ינודניק, הם כבר עושים את זה מיליון שנים, אלף שנים, יעשו את זה מיליארד שנים, והם לא נשרפים. למה? כי נשמה לא יכולה להתקלות, נשמה לא נשרפת. נשמה היא חלק אלוקה ממעל. מהפסוקים הראשונים בחומש כתוב, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. באף הקדוש ברוך הוא נפח את הנשמה. האף זה המקום, חיבור בין הגוף לנשמה. מי שמת, כתוב, כל אשר נשמה באפו, ויגבעו שמה אצל המבול. נשמה באפו. הנשמה היא באף. אל האף נכנסו שני חוטים של אש. כתוב ששרפו אותם, שרפו את הגוף, שרפו את הנשמה והגוף קיים. מה זה נקרא שרפו את הנשמה? הנשמה לא נשרפת. גוף אפשר לשרוף. שרפו את הנשמה זה נקרא שעבו אותה. או רבותיי בשפה שלנו, לא האש שעבה אותם, הם נשאבו אל האש. הם התפשטות הגשמיות קרה להם. אני יכול לנסות להמחיש את זה עם סיפור שכולכם מכירים אולי. ואם לא, אז תכירו אותו היום. מתאים לכם? בגמרא במסכת חגיגה, דף י' ד' מסופר על ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס. לא לפרדס של תפוזים, לא של אשקוליות ולא של קלמנטינות. אלא פרדס זה משהו גבוה, פשט, רמז, דרש, סוד. ניסו לטפס למקום פי אלף יותר גבוה ממה שאפשר להגיע בנורמה. אחד מהם רבי עקיבא, כולנו יודעים, נכנס בשלום ויצא בשלום. היו שם עוד שלושה. היה גם אחד אלישע בן אבויה, הציץ ונפגע. השתבש לו משהו. אבל היה שם גם בן עזאי ובן זומה. החכם בן זומה, מסכן, משהו, הוא קיבל את זה יותר מדי גבוה. וכשהוא חזר משם, הוא לא יכול היה להתנתק. הוא נשאר מרחף כאלה, ואיך הוא בעצמו אומר, אחרי שהוא כבר ירד משם, צופה הייתי בין מים עליונים למים תחתונים. בשמיים, בין שתי, בגבול שבין המים, שמעל השמיים, מעל הרקיע, מתחת הרקיע, שם הוא נתקע במחשבות שלו, משהו, קרה לו משהו בנפש. אבל רבותיי, אני רק רוצה לדבר על בן עזאי. בן עזאי, מה קרה? הוא מת. מה פה שהוא מת? הוא נתקל שם באיזה אבן וקיבל מכה בראש, זעזוע המוח, ואחר כך הביאו אמבולנס ועצולה, ולא הצליחו להציל אותו, ראו שאין דופק. לא, 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 לא. המוות שלו שם חזל, אומרים, ועליו נאמר, יקר בעיני השם המוותה. המוותה לחסידיו. יקר בעיני השם המוות של החסידים שלו. הייתה לו סוג מיטה כזאת, עם משהו בערך, כמו שהיה לאליהו הנביא. אצל אליהו הנביא זה היה מתוכנן מראש, כבר כמה שבועות לפני כן, בני הנביאים, כלומר התלמידים, בני הנביאים זה לא הכוונה הילדים, אלא כמו בן חיל, בן תורה. בני הנביאים אמרו לאלישה, הידעת כי ילוקח אדונך מעליך? אתה יודע שעוד מעט האדון שלך, כלומר אלישה, מתרומם, ידעתי, החרישו. כך הוא אומר להם, ידעתי, תהיו בשקט. זה נושא שלא מדברים עליו. אוקיי, בכל אופן, יקר בעיני השם המבטא לחסידיו, זה מה שקרה לבן עזאי שמה, אבל זה קרה לו בצורה קצת לא מתוכננת. הוא לא הלך לשם על מנת להיפרד לפני כן, הוא לא נפרד מכולם, הוא לא הלך על מנת להשאיר שם ציוד ולהתרומם יותר גבוה. אבל בכל אופן הוא קיבל מיטת נשיקה, רק זה הייתה נשיקה שהוא התנשק לבד לשם. למשל, כשמשה רבנו לקח את הארון להור ההר, רש"י מציין את זה נורא 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 בפרוטרוט. והוא אמר לו, הגיעו לשם להור ההר, והוא אמר לו, פשוט את הבגדי כהונה שלך ותן אותם לאלעזר בנך. פשט, נתן לאלעזר בנו. אשרי אדם שרואה את בנו במשרה שלו. כלומר, יש כאן המשכיות טבעית. אחר כך אומר לו, והוא ראה מיטה, ונר היה דולק מעליה. אמר משה לאהרון, עלה למיטה, רש"י שם בפטירתו של אהרון הכהן, ראש חודש אב, עלה למיטה. פשוט ידיך, פשט ידיו, עצום את עיניך, עצם את עיניו, ואחר כך, אהרון הכהן התגלה למשה רבנו, תקשיבו, לא יאומן, והוא אומר לו, לו הייתי יודע איזה תחושה זה שהנשמה מתחברת בחזרה אל צור מחצבתה, מתמזגת בהוויה, הייתי מבקש שזה יקרה לי כבר קודם לכן. אין כאן המלצה לרצות למות חס ושלום, אבל יש כאן הבנה שאם מתים נכון ברמה, ברמה של באמת הנשמה, מה זה נשיקה? מה פירוש המילה נשיקה? ישקני מנשיקות פיו. כל אחד יודע, יש ילד קטן, מצמידים לו איזה נשיקה מצלצלת בלחיים. פאר! ואם זה האמא או הסבתא, אז אחר כך עוד נשאר לו על הלחיים את האודם שלה. בסדר. נשיקה זה מלשון השקה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז ויפח באפיו נשמת חיים. בלשון הזוהר, מן דנפח, מדילי נפח, מתוך הנשמה שלו, הוא נופח. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה בחזרה במיטת נשיקה, ישקני. הוא שואב בחזרה את מה שהוא נתן. נתן נשיקה בתוך הפה, מוציא אותה בחזרה. זה נקרא מיטת נשיקה, להשיק. מה זה להשיק אונייה? אם זה סירה קטנה של דייגים, אפשר לשים אותה על הכתף, לא כזו, כזה חסקה של מציל, וצ'יק, לזרוק אותה לים. אבל רבותיי, אתם ראיתם פעם אונייה גדולה? גדולה גדולה בנמל, יש אוניות שאוטובוס מסתובב בפנים ולוקח את הנוסעים, את כל הנוסעים באונייה, מתחנה לתחנה. יש כאלה שרוצים ללכת למסעדה, ויש כאלה שרוצים ללכת לבריכה, ויש כאלה שרוצים ללכת למגרש כדורסל, או לבית הכנסת. אז יש אוטובוס עם תחנות, עם כבישים. כן, ויש בית דפוס בתוך האונייה, מדפיסים כל יום עיתון, ויש שם רופא שיניים. האונייה היא גדולה, ענקית. איך משליחים כזה בומבה לתוך הים, טראח, היא תתפוצץ, ולא יודע, יש מנופים כאלה בעולם בכלל, בתוך האונייה יש 50 מנופים, איך מוציאים אותה? לא זורקים אותה לים. מה שעושים זה על יד הים, חופרים בור נורא 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 גדול, לא גדול בעומק, גדול ברוחב, ואחרי שהבור חפור עם מחיצות טובות מסביב, חופרים הלאה את הקיר שמבדיל בין הבור לבין הים, פותחים אותו, ונכנס הרבה הרבה מים אל הבור. עכשיו הבור הוא בגובה של הים, נכון? יפה. סוגרים בחזרה את הדלת ושואבים את כל המים החוצה. ראו, זה עובד. עכשיו שם בבור היבש הזה שאין מים, מתחילים לבנות את האונייה. שם בונים אותה. ואחרי שהיא מושלמת, פותחים את הסכר, נכנס מים, נכנס, 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 עד שמגיע מים לגובה של המים של הים, ואז האונייה מתחילה לצוף. זה נקרא להשיק את האונייה. היא מעבירים אותה מהיבשה אל הים בטבעיות. זו נשיקה, להשיק, השקה. יפה. אם ככה הבנו, אז זה גם להשיק את הנשמה. לאיפה? לצור מחצבתה. אני יכול להגיד את זה במילה יותר מפוצצת, אבל פחות מובנת, אל מקור ההוויה, אל מקור הקיומיות. למי שרוצה את זה באנגלית, לאקסיסטנציאליזם, להוויה, לקיומיות, לאוניברסליות, איזה מילים, אני לא יודע. עכשיו היא מצומצמת בתוך הגוף שלי, בתוך העיניים שלי, בתוך הרגליים שלי, כלום. אבל היא חלק אלוקה ממעל. זה גדול, זה עוצמתי. בני אהרון הגיעו, בעברית שלנו קוראים לזה אקסטזה, זה לא אקסטזה. אקסטזה, אני לא יודע אם זה מילה חיובית או שלילית, אבל בני אהרון הגיעו בזמן חנוכת הבית המקדש, הם הגיעו להתלהבות, להתרגשות, להתפשטות גשמיות, ברמה של להתפוצץ, לא, 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 לא שייך, לא שייך, לא שייך להגיע ליותר גבוה מזה. אז זה התפוצץ להם, זה קפה, אולי אתם יודעים מה, אני יותר מדי מתרגש, אני חייב לעשות הפסקה של רגע קטן, אתן לכם מוזיקה, לא בשביל לסדר את המילים, אלא לרדת, לרדת מהאקסטזה שאני בעצמי, לאט, 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 לאט. אולי רבותיי, כדי להבין מה קרה שם, הייתי רוצה ללכת לכיוון לגמרי, 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 לגמרי אחר. ועם זה נוכל לחזור בחזרה לשם. יש מושג שנקרא עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? הרי זה נורא משונה. אנחנו חושבים שהעובדי עבודה זרה הם מפגרים. אתם יודעים מה? זה כתוב שאברהם אבינו, כשהוא הכניס את האורחים, שם המפורסמים האלה, בחצו רגליכם, ואחר תעבורו שם, וירא אל השלושה ערבים, כלומר, הם היו מלאכים, התחפשו לערבים. אז רש"י אומר שלמה אמר להם לרחוץ את רגליהם, כסבור ערביים הם. הוא חשב שהם ערבים שמשתחווים לאבק שברגליהם. אז הוא אמר להם, חבר'ה, אצלי בבית אין אבק, אין עבודה זרה. תרחצו את הרגליים שלכם. מה הפירוש משתחווים לאבק שברגליהם? אתם מבינים, אדם שפוי נורמלי, מגרד קצת אבק מהנעל, שם אותו באיזה צלחת, לא חד פעם, מתחס ושלום, צלחת יפה, מקרמיקה, חרסינה, משובחת, עם איתורים של זהב וכסף, שם גרגיר אבק באמצע, ושם מסביב הרבה כזה פעמון מזכוכית, גדול, שקוף, כדי שמחס ושלום הוא יעשה הפצ'י, שהאלוהים שלו לא יעוף, שישמור עליו יפה, פעמון של זכוכית, והוא קורא לכל בני המשפחה לעמוד מסביב, מסביב הגרגיר האבק שיש בצלחת, וכולם קוראים ומשתחווים ומודים לגרגיר האבק. הלו, הלו, עטו, בשופטני עסקינן. האם אנחנו מתעסקים כאן עם שויטים? מה הפירוש? משתחווים לאבק שברגליהם. אבל רבותיי, לפני שנשאל על הטיפשות הזאתי, אני רוצה לשאול יותר פשוט. מה זה בכלל עבודה זרה? מה זה? מה זה עבודה זרה? לוקחים איזה פסל מעץ, ירמיהו הנביא כבר צוחק עליהם. לוקחים חתיכת עץ, חצי מכניסים מתחת הסיר כדי לצלוט עליו בשר, ואת החצי השני מגלפים איזשהו אלוהים ומשתחווים לפניו. מה זה עבודה זרה? עכשיו, זה נראה נורא טיפשי, נכון? אבל רבותיי, אתם תקראו פעם אחת ביסודיות את חומש דברים. פרשה אחרי פרשה, פרשה אחרי פרשה, יותר מחצי מהחומש, יותר מחצי חומש דברים. כל הקיץ אנחנו נטפל בזה. משבוע אחד לפני תשעה באב, מתחיל חומש דברים, עד כמעט לקראת הסוף שמתחילה החזרה של כל המצוות. יש דברים, והתחנן, עקב, ראה, שופטים, הכל, 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 איסורים חמורים לא לעבוד עבודה זרה בכל הסוגים, בכל הסיטואציות. גם בחומש במדבר, אנחנו אומרים את זה יום יום בתפילה, בקריאת שמה, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. מה זה אלוהים אחרים? מה זה? מה זה? כל כך הרבה מזהירים אותנו עוד פעם ועוד פעם, לא לעבוד אלוהים אחרים בעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה כל כך... זה מפגר! מי צריך את זה בכלל? נכון, ככה אנחנו חושבים היום בגלל שאנשי כנסת הגדולה, כשבאו לבנות את בית המקדש השני, הם אספו איתם 24,000 אנשים בסך הכל, הגיעו מבבל, הולכים לבנות בית המקדש השני, ופתאום נפל להם איזשהו אסימון, רגע, 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 רגע. למה בית המקדש הראשון נחרב? בגלל עבודה זרה. החטא של עבודה זרה. ועדיין יצר רע זה מקרקר בינינו. כלומר, הוא ממשיך להפעיל אותנו, ממשיך להפעים אותנו, ממשיך לרגש אותנו, ממשיך להלהיב אותנו. אז מה הרווחנו? נבנה את בית המקדש השני, ושוב יבוא יצר הרע של עבודה זרה, וזה עוד פעם, אז לא הרווחנו כלום, אז מה עשינו? הרסנו, בנינו, לא כלום. אז מה הם עשו? הם עשו יום תפילה, מתי זה היה? אני חושב שבוע לפני ראש השנה או משהו כזה, עשו במה גדולה, וקראו בשם המפורש, דבר שלא מקובל בדרך כלל לעשות בבית המקדש. ועשו תפילה עם צום, תפילה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא שיבטל מאיתנו את היצר הרע של עבודה זרה. יש מושג שנקרא עוד מעט נטפל בו, אם נבין מה זה יצר הרע של עבודה זרה, אז יש גם יצר, יש גם תאווה נורא גדולה, משיכה נורא גדולה לעבודה לא זרה, עבודה, עבודה אמיתית. אם אין עבודה אמיתית, אין עבודה, עבודה זרה, זה עבודה, זה לא לשפוך חול על הראש, עוד מעט נראה לאט לאט. בכל אופן הם התפללו, שהשם יבטל מהם את היצר הרע של עבודה זרה. ושם, בחצר בית המקדש, אחרי יום של תפילה, עם הזכרת שם המפורש, כל עם ישראל זכו לחזון נבואי. בדרך כלל, מאז מלאכי אחרון הנביאים, אין יותר נבואה. גמרנו. עד שיבנה בית המקדש השלישי, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן, אין נבואה. אבל שם היהודים זכו לחזון של נבואה. ובנבואה הזו התגלה להם, היצר הרע בגודל טבעי, אמיתי, ראו אותו. ועוד הנביא מצביע עליהם, זאת הרשעה. הנה, הנה, מה שאתם רואים עכשיו, זה היצר הרע של העבודה זרה. ורבותיי, אם אנחנו ננסה לדמיין, לעצום את העיניים, איך הוא נראה העבודה זרה הזה? היצר הרע של עבודה זרה. אנחנו יודעים איך שמציירים בציורים של, לא יודע מה, בתנך, בתמונות של הגויים, איך מציירים את השטן, מציירים אותו כמו שלד, עם גלימה שחורה מפחידה, עם עיניים עוד יותר שחורות מפחידות, ויש לו גם חרמש, שאיתו הוא קוצר את המתים, או איך מציירים שד, או דרקולה, לא יודע משהו ככה, עם עיניים יורקות, עם קרניים מכל הצדדים, עם 18 שיניים ענקיות, 3 מטר כל אחת, לא יודע, איך נצייר את היצר הרע של עבודה זרה? איזה תמונה הכי מפחידה, הכי מכוערת, הכי מטורפת, הכי מעוותת, שרק אנחנו יכולים לדמיין בראש, נכון? יצר הרע של עבודה זרה, זה יצר הרע שכל כך הרבה אנשים, לאורך כל כך הרבה בהיסטוריה, הוא הצליח להדיח ולהפיל, אז הוא חייב לראות כמו הציור הכי מגעיל, הכי מכוער והכי מפחיד שהצייר הכי מוכשר הצליח להוציא מתחת ידיו, נכון? כן, ככה חושב כל מי שלא ראה את הגמרא במסכת יומא. תתפלו לשמוע איך נראה היצר הרע של עבודה זרה. אני אגיד, אתם לא תאמינו. אתם תצטרכו לפתוח את הגמרא בפנים לראות אם אני לא סתם מדבר. זה לא יכול להיות. גור של עריות מאש בתוך קודש הקודשים. אני לא אסביר, אבל אני מוכן לחזור עוד פעם על מה שכתוב. אני מוכן לחזור גם פעמיים. את ההסבר אתם תצטרכו לתת. כי אני לא יודע יותר. גור של אריה, גור אריה יהודה, גור אריות, לא הכוונה גור תינוק בן יום שעוד לא יודע ללכת, אלא אריה בשיא היופי שלו, ככה כשהוא בן חצי שנה, הוא מתחיל, גור אריה מאש, אש, גור אריה, מחזה הכי מפעים, הכי יפה, ואיפה? בכלוב, בספארי? לא, 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 בקודש הקודשים, מקום שהכהן הגדול נכנס אליו פעם אחת בשנה, עם הרבה 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 הכנות, עם הרבה 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 תפילות, עם כתורת, והרבה כהנים לא יצאו משם החיים, הרבה כהנים מתו שם, קודש הקודשים זה קודש הקודשים, קודם נדע מה זה חצר, אחר כך מה זה הקודש, אחר כך נדע מה זה קודש הקודשים, זה הכי 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 מחשמל, זה בתוך הליבה של הכור האטומי, זה בתוך המפסיקים של חברת חשמל, של 100,000 מגוואט. משהו שמה, שמה, שמה יושב גור של אריה מאש. יפה, יפה. מדהים בעוצמתו וביופיו. מי הוא זה? היצר הרע של עבודה זרה. כלומר, עבודה זרה זה עבודה. זה לא מפגר כמו שהצגתי את זה מקודם, רק זה לא עבודה אמיתית, אלא עבודה זרה, לא נכונה. אם לא הייתה עבודה אמיתית, אז אין עבודה זרה. יש עבודת השם בבית המקדש, ולעבודת השם בבית המקדש אפשר להגיע, זה לא כל כך פשוט. מי שלא יודע, רשעים כתוב שאינם יודעים מאומה, הם גם לא יודעים בשביל הם הולכים לבית המקדש, הם מביאים קורבן וחוזרים בחזרה. אבל מי שבאמת באמת יודע מה זה עבודה בבית המקדש, מתכונן לכך היטב, וכבר דיברנו על זה בפעמים הקודמות, זה מרגש. עוד לפני שנכנסים לבית המקדש, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, יש משמר כבוד של מלאכים, לא תמיד רואים אותם, לא זוכים לראות אותם, אבל זה תחושה, ובאמת המקדש זה מקום, לא לן אדם מימיו בירושלים עם חטא. אתם יודעים מה הפירוש? אדם מגיע לירושלים, אפילו לא עד בית המקדש, רחוק, 2 קילומטר רחוק מבית המקדש, עד הבוקר אין לו שום עבירה. למה אין לו שום עבירה? הוא חזר בתשובה, הוא עשה חתן, הוא אבינו, פשענו, לא. כמה שעות האלה כשהוא בירושלים, כשהוא בחצר בית המקדש, הוא נכנס לאווירה כזאת, לתחושות עליוניות כאלה, לא יודע מה, שהוא ועבירה לא נדבקים אחד לשני. זה לא הוא, זה מישהו אחר. זה מישהו שקדוש, שאיפות רוחניות, אהבת השם, אהבת הבריאות, רציני, לא לן אדם מימיו בירושלים עם חטא. לא יאומן, לא יאומן. מגיעים לבית המקדש. וואו, עוד לפני בית המקדש, 2 קילומטר לפני כן. מתעדים, מתעדים כל הרצונות, המאוויים, התשוקות, כלום, כלום, הופכים להיות פתאום מישהו אחר. זה בחצר בית המקדש, עוד לא הבאתי קורבן, עוד לא התוודתי, כלום, כלום, אני רק נמצא 2 קילומטר, שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, עומדות היו רגלנו בשערייך, ירושלים, ירושלים... זה, זה, זה לא יאומן את ההתרגשות הזו שהייתה הבית של השם. למי שקורא כמה פרקי תהילים, לאט לאט, לא להסתכל על השעון, לא צריך, לאט לאט, להבין את השאיפות שהיו לדוד המלך, את התחושות הנפשיות, אני לא יודע איך להסביר את זה. איך אומר דוד המלך? קלטה נפשי לחצרות השם. אני לא זוכר כרגע את כל הפסוקים, אין לי פה את הספר תהילים לנגד עיניי, אבל כל כך הרבה פסוקים יש של השתפכות הנפש ברמה כזו, כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שזו ההגדרה הכי טובה, שכדי לא להתפוצץ מרוב התרגשות, אנחנו חייבים שהלב שלנו יהיה גדול כמו דוד, כיתור, בתוך איזושהי תחנת כוח ענקית. מה? כל כך הרבה התרגשות, כל כך הרבה התלהבות, אחר כך כשמתקרבים עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה. מה שקרה הוא שכדי באמת באמת להגיע לכל הדרמה הזו, לכל ההתרגשות הזאת, יש גם דרישות, דרישות גבוהות. מה לרשע אמר מלכה לספר חוקיי ותישא בריתי עלי פיך, למה אתם עושים ככה, למה ככה? אבל אנשים נורא 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 אהבו את זה, רצו את זה, חשבו על זה, וסילקו מעצמם עבירות כדי להגיע באמת לבית המקדש, לפי התנאים של הכהנים, לפי התנאים של בית, של השם, להישפך. להגיע אחר כך חזרה מבית המקדש, שמהדהד בראש עוד כמה ימים אחר כך, וואו, וואו, אי אפשר לדבר איתו על שום דבר אחר, אי אפשר לדבר איתו על כלום, על שום דבר, בבית המקדש אני ראיתי, ואחר כך הוא מגיע הביתה כבר שבוע, הוא הולך לעבודה, הוא לא עובד, הוא לא עושה כלום, והכהנים היו שם, והבית המקדש, וזה היה, והלכו, ואחר כך הכהן הגדול, ובאו משם, הוא נמצא בתוך אקסטזה, הוא נמצא בתוך, לא יודע איך להגיד את זה, אני באמת לא יודע, אני אומר מילים שכשאנחנו התרגלנו, זה נראה כאילו מילים לא טובות, כאילו מילים של משוגעים שמשתוללים בכל מיני מקומות לא נכונים. אבל זה היה בבית המקדש. לאט לאט אנשים רעים קלטו שאת הדברים האלה אפשר גם לעשות בצורה סינתטית. בוא אני אתן לך את ההרגשה הטובה שהיה לך בבית המקדש, בלי כל הדרישות של המחמירות של הכהנים. נגעת בזה אכבר מת, הם אומרים לך לך למקווה קודם, אחר כך תיכנס לכאן. אצלנו יכניסו אותך גם עם האכבר המת, לא נורא, אלא בדיל ויעבור. ושם אותו דבר, את כל מה שהיה בבית המקדש, למדו שם הכהני השקר לעשות את אותו הדבר. בדרך כלל הם עשו את זה עם כל מיני שיטות, או עם יין, או עם מוזיקה נורא חזקה. כתוב שהיו שם, שעברו את התופת. מה זה תופת? אז אומרים המפרשים, היו טופים, טופים מאוד חזקים, טופים שעושים בומבות. אם מישהו אוהב מוזיקה ומתרגש וזה מתחבר לזה וזה הולך ביחד עם האווירה של כל הכהנים, אז טק 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 נכנסים יותר ויותר 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 ויותר. זו עבודה זרה. עבודה זרה זה נקרא שעובדים באמת 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 עם הנשמה, עם כל הנשמה, אבל בשפיץ למעלה 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 הכיוון הוא לא מדויק. הכיוון הוא לא כל כך לגמרי מדויק. רבותיי, אני לא אומר חס ושלום, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום, ביקורת על בני אהרון הכהנים הצדיקים, אבל קצת טיפ-טיפה ברמה שלהם, זה מה שקרה להם. הם לא הלכו לעבוד עבודה זרה, הם הלכו לעבוד את השם, אבל הם הקריבו אש זרה. כלומר, הם הגיעו לכל כך רמה גבוהה, כל כך רמה גבוהה, רק מה שקרה להם זה את הרגלי חסידה וישמור, זה לא היה להם. אם הם היו עושים את הכל נכון, כמו שאהרון הכהן מצווה אותם, כמו שמשה רבנו מצווה אותם, כמו שהתורה מצווה אותם, אז היו מתחברים לקדוש ברוך הוא שהוא מקור החיים. זה לא היה גורם להם שהנשמה שלהם תסתלק מהם, ובוודאי לא בטרם עת. זה היה קורה להם בגיל 90. כאן כתוב שהם עוד היו צעירים, ובנים לא היו להם. זה לא בגלל שהם נשארו רווקים עד גיל 80, אלא בגלל שהם היו צעירים לפני גיל שידוכים. שני צעירים הם היו. אבל הם עשו את כל ההתרגשות, את כל ההתלהבות הכי, 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 הכי שאפשר, עם זיוף קטן. לא עם האש הנכונה. לא עם האש הנכונה, אין להם שמירה. עכשיו אנחנו שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא לא ירבב כאן? למה הקדוש ברוך הוא ירבב כאן במתן תורה, הוא לא ירבב, למה כאן הוא כן ירבב? למה הוא נתן לזה לקרות? התשובה נורא פשוטה, הם רצו את זה. הם בעצמם שאפו והגיעו עד למעלה למעלה, מכיוון שכמו שאמרתי, זה לא הייתה עבודה זרה, זו הייתה עבודה בבית המקדש, רק לא עם הכללים, לקחו אש במקום מהמזבח הזה, לקחו מהמזבח הזה, במקום ממצית מפלסטיק, לקחו גפרור מעץ, לא יודע, היה שם טעות קטנה אחת שאחר כך נטפל בה, אז הם כן הגיעו לגן עדן, הם לא עשו עבודה זרה. נו, איך אמרנו מקודם, ביום כיפור צריך להתפלל עליהם. על מי צריך להתפלל? הם היו הצדיקים הכי גדולים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, הוא אשר אמרתי בקרובה יקדש. אומר משה לאהרון, אני ידעתי שכשיבנה בית המקדש יהיה איזשהו דרמה נורא גדולה, יהיה משהו נורא קדוש, נורא מפוצץ. אני חשבתי שהקדוש ברוך הוא יתכבד או בי או בך. עכשיו שהוא יתכבד, ובקרובי אכבד, אני עכשיו שהוא יתכבד בשני הבנים, נדב ואביהו, אני רואה שהם גדולים ממני. המגיד מדובנה אומר על זה משל. לא, כבר לא יהיה זמן למשל. אז במקום המשל, אנחנו נטפל בו פעם אחרת, אנחנו הבא ונחזור בחזרה לאיפה שאנחנו התחלנו. נדב ואביהו היו שני צדיקים שטיפסו גבוה, 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 עד שהם הגיעו למדרגה הכי גבוהה שרק אפשר להגיע, להחזיק עם הידיים, עם הרגליים, ולהיות עם שתי רגליים על הרצפה, ורבותיי, ומשם הם המשיכו לטפס, המשיכו לעלות, אבל משם כבר עולים באוויר, עולים באוויר, ומה קרה להם? הגוף נשאר כאן, את הגוף הם לא צריכים, זה כמו חללית. חללית, יש לה מנוע, יש לה רקטה, עד שהיא מגיעה למקסימום גובה שהיא יכולה להגיע, ומשם היא שולחת שלב ב'. שלב ב' ממשיך הלאה. ומה קורה לכל החללית הענקית שהגיעה עד ה-60 קילומטר, 70 קילומטר? לא צריך אותה, די, יכולה ליפול. הגוף שלנו הוא החללית, והנשמה היא זה שהחללית צריכה לשלוח אותו הלאה. הם הצליחו להגיע עם הנשמה שלהם, בדיוק פגעו במטרה. ולכן זה לא נקרא שהם מתו, זה נקרא שהם נשאבו. האש באה אש קודש, אם הם היו עושים את זה מעצמם, אז זה נשיקה, זה השקה. כלומר, מגיע בזמן הנכון. מכיוון שהם עשו את זה בצורה לא נכונה, אז הם קפצו, קפצו לבד, קפצו וקפצו וסמכו עם זה. הם לא הצטערו, הם לא בכו, הם הגיעו לטאפ, למקום הכי 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 גבוה שרק אפשר. מה שאנחנו צריכים לעשות מכאן זה, רבותיי, לבכות עליהם. לא לבכות שהם לא הגיעו למקום טוב, לבכות שהם עשו קיצורי דרך לא נכונים. כולנו, כולנו, רבותיי, צריכים להתחבר עם ההוויה, עם הקדושה, עם הכל, אבל מה אתה קופץ? מה אתה עושה קיצורי דרך? מה אתה מחכה בגיל 18? לאט לאט, כל יום פסיעה, כל שבוע פסיעה, כל שבת פסיעה. אנחנו בסופו של דבר, בגיל 120, 130, כתוב שכל צדיק שנפטר, אז מלאכים שלוש כיתות של מלאכים באים לקבל את פניו. אחת אומרת שובו בשלום, אחת אומר יבוא שלום, אחת אומר יבוא צדיק, ינוח על משכבו. ודאי שכל אחד ואחד זכאי למה שהם עשו. אבל הם קפצו. יש עליהם ביקורת. יש עליהם ביקורת. הקדוש ברוך הוא ערבב את השמחה, מפני שהם עשו את זה בבחירה חופשית, זה לא היה נכון לעשות בבחירה חופשית, אבל תכלס, אנחנו יודעים שבקרובי אקדש. וגם מה שהצלחנו להבינו כאן, שעבודה זרה זה לא משהו מפגר, זה משהו רע, משהו רע מאוד, אבל רע עם שאיפות. זה לא רע, משהו רע של טיפשים, אנשים אוכלים שניצלים, לא, גם אנחנו בכלל בעברית שלנו, עבודה זרה, כסף זה עבודה זרה, לא, זה לא נכון. עבודה זרה זה עבודה, עבודה אמיתית, אתם יודעים מה זה עבודה? עבודה, עבודה, לעבוד, לעבוד באמת, באמת לעבוד את השם. מי שראה פעם איזו תפילה נלהבת של רבדון סגל, אני יודע של מי, עבודה, עבודה בכל הכוח. עכשיו, זו כזו עבודה לעשות, אבל לא לכיוון הנכון. זה נקרא עבודה זרה. אז זה הרבה יותר קל, כי שם היו קיצורי דרך, שם היו כל מיני אמצעים טכניים לדחוף את זה. עד היום, דרך היום, אני לא יודע, היום כבר הכל טכני. אבל במקומות הפרימיטיביים, במזרח הרחוק, יש הרבה 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 מקדשים של, של עבודה זרה, שכל מיני ימים בשנה שהולכים שם לעשות את התקסים שלהם, אז הם עושים את זה עם כזו אקסטזה, עם כזו השתפכות הנפש, עם הרבה הרבה מוזיקה, הרבה יין, הרבה סמים, לא יודע מה הם עושים שם, אבל אנשים שמגיעים לשם, אחרי 15 שעות, הם נמצאים במצב של ממש, ממש, ממש קלוט כל הכוחות. רוקדים בכל הכוח, מתלהבים בכל הכוח, ויש מוזיקה שעושה את זה חזק, ועוד, ועוד, יודעים לעשות את זה. כלומר, יש מושג כזה בעולם, אבל מה שצריך הוא לעשות את זה במקום הנכון, בכיוון הנכון, בתפילה הנכונה, ולא בדברים לא נכונים. נדב ואביהו היו בדיוק על התפר. הם עשו את זה לא כן נכון, ולא לא נכון. הם עשו את זה כן נכון, לא לגמרי כן נכון, אבל הם לא עשו עבודה זרה, חס ושלום, חס וחלילה, בקרובה יקדש. הקדוש ברוך אומר, זה לא היה לגמרי נכון, אני לא ציוויתי, יש זרה אשר לא ציוויתי, אני לא אצור להם את הקפיצה שהם רצו לקפוץ, קפצו והגיעו עד למעלה. רבותיי, מה שלנו יקרה, רבותיי, כל שבת ושבת אנחנו קופצים, אבל לא מגיעים עד למעלה, אלא מגיעים בדיוק עד הגבול, וביום ראשון מתחילים סיבוב חדש, כמו ספירלה, ונעשה עוד שיבוב, ועוד פעם נקפוץ, נהיה טיפה יותר גבוהים. ועוד שבוע, ועוד טיפה יותר גבוהים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אני אגיד לכם. אתם שמעתם על הרבי מוויז'ניץ, שליטה? שמעתם, כאן בבני ברק יש רבי מביז'ניץ. הוא אמר דרשה כזאת. כתוב, ויהי ביום השמיני, פרשת השבוע. אומרים חז"ל שכל מקום של וי זה לשון צער. וי, 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 וי. מה כל כך מצער ביום השמיני? יום השמיני זה יום שמחת ליבו. יום חתונתו מתן תורה, יום שמחת ליבו, יום של חנוכת הבית. מה זה כל כך מצער? אז ההסבר הפשוט הוא מצער שאחר כך בהמשך מה שקרה, שבני אהרון מתו. נכון. אבל עצם העובדה שיש יום שמיני, אומר הרבי מביז'ניץ שליטה, זה מה שמצער. מה זה יום שמיני? אתמול היה שבת, נכון? אז נחתך, איך אומרים חז"ל, שביום השביעי תראה כאילו מלאכתך עשויה. הכל גמור, הכל עשוי. מחר זה לא יום שמיני, זה יום ראשון, מתחיל חשבון חדש. אם זה אצלך יום שמיני, כלומר אתה סוחב איתך כל מיני דברים משבוע שעבר, לא התחלת חשבון חדש. וואי, וואי, היי, ביום השמיני. למה יום השמיני? אנחנו עכשיו מתחילים שבת, רבותיי, את כל הפק הלך, את כל הדברים הרעים והטובים, ושכחנו וזכרנו ושהרגיז אותנו, והאוברדרפט, והבנק והחשבונות, והכאבי שיניים, ואז הכל, הכל ניקח בפק הלך, נשים בחוץ, ונכנסים לשבת, שבת קודש. יום ראשון אחרי שבת זה לא יום שמיני, זה יום ראשון. חשבון חדש, התחלה חדשה, יותר טובה, עד היום השביעי הבא בעזרת השם, כבר יהיה ראש חודש ניסן, וואו, בחודש הזה לכם ראש חודשים, עוד פעם אחר כך יהיה יום ראשון, תמיד, 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 עוד למעלה, 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 שיהיה לכולנו, 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 שבת, שלום, ומבורכת, שבת, שלום. עכשיו רבותיי, מי היום, כלומר ממחר, מתחיל שעון קיץ. שעון קיץ זה אומר שיש לנו שבת ארוכה, 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 ואם אתם תרשו לי להיות חוצפן, להגיד משעממת. לא, 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 חס ושלום. מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. אם יש לך בשבת תפוחי אדמה עליהם מבושלים, אין בך מה לעשות. אבל אם ביום שישי קילפת אותם, בישלת אותם, שמת אותם בסיר עם קצת שועי, קצת גריסים, קצת בשר, קצת שמן, קצת, 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 קצת דברים טובים, יש לך חמין, כל השכנים יכולים לבוא אצלך לאכול. מה קרה? הכנת מיום שישי אוכל לשבת. רבותיי, אנחנו צריכים להתכונן מיום שישי לשבת. יום, בשבת אנחנו הולכים להתפלל, נגיד בשמונה. נגיד, אני אוהב בשבע, אני אוהב אפילו בשש וחצי. נגיד בשמונה. חוזרים בעשר, עשר וחצי. עושים קידוש עד 11, 11 וחצי אוכלים. נו, מ-12 עד 7 בערב, זה 7 שעות. ישנת שעתיים, הלכת שעה. מה נעשה עוד 3 שעות? הבאת את כל העלונים מהבית הכנסת עוד חצי שעה. מה נעשה? אולי נעשה קבוע, משהו קבוע, באמת לימוד קבוע. אני מציע בלהט. יש סדרה של ספרים שלי, שיעורים בהגדות חז"ל, לפי סדר העין יעקב. כל אגדת ואגדת. אני לקחתי אותה, אגדת אותה של הגמרא, של התלמוד. בתלמוד כתוב הרבה נושאים מעניינים, מרתקים, על ביאת המשיח, על תחיית המתים, על צדיקים, על רשעים, על עונש, על שכר, על עידוד, מלא 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 דברים. לקחתי כל קטע, ביארתי אותו, הסברתי אותו, קראתי אותו מסביב, הבאתי לו מבואות, הבאתי לו סיכומים. מהאגדות חז"ל עשיתי סדרה של 20 ושניים כרכים, קוראים לה שיעורים בהגדות חז"ל. רבותיי, זה לא לילדים, זה למבוגרים. זה בשפה קלה, בשפה קולחת, בעברית פשוטה. יכול להתאים גם לנשים שאין להם רקע תלמודי, כי השפה היא בעברית. וכל מי שיודע עברית יכול ללמוד. אם אישה למדה בצעירותה גמרא, אז בטח שהיא יכולה. בכל אופן, זה לא קומיקס, זה לא בדיחות, זה דברים רציניים, יפים, השפה מרתקת, השפה מושכת, 22 כרכים, אבים, גדולים. תאמינו לי רבותיי, אם אתם לוקחים את זה עכשיו בשבת הבאה לכבוד ראש חודש ניסן, עד סוף הקיץ לא תספיקו לגמור את זה. אין דבר, בחורף תלמדו בזה בלילות, זה הרבה הרבה עבודה. אני ישבתי על זה 30 שנים, לא 30 שנים בשעות הפנאי, משבע וחצי בבוקר, 7:20 לפעמים אפילו, עד שאני חוזר מהתפילה 7:15, שותה כוס קפה, מיד מתיישב על הספרים שלי, עד 12 בלילה. לפעמים רק עד 12:15. יום, 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 יום. זה יפה, זה מרתק, זה מעניין, זה עבודה קשה של 30 שנים. 30 שנים, יום, יום. גם קצת עזרו לי, קצת נקדו לי, קצת עמדו לי. זה הרבה יותר מ-10,000 או 20,000 שעות עבודה, ואתם מקבלים את זה בחיני חינם. 33 שקלים שקלים. לכל ספר, ספר גדול, עבה כמו A4, 500-600 עמודים, יש גם ספר של 700 עמודים, 33 שקלים כפול 22, זה בסך הכל 700 שקל. 700 שקל זה לא הרבה כסף. ועוד 50 שקלים המשלוח, זה כבד. זה חבילה, זה כמעט 30 קילו. 50 שקל המשלוח, וזה מגיע עד אליכם הביתה. אתה לא צריך ללכת לדואר, אתה רק צריך להתקשר אליי, והחבילה תגיע דרך חברת שליחויות אליך הביתה בתאום בטלפון. אז מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני או אשתי במוצאי שבת נחזור אליך, ניקח את הכתובת, ניקח את הפרטים, הספרים בדרך אליך, בראש חודש ניסן כבר יהיה לך ספרים, עד פסח אתה תראה כמה זה יפה, אתה תיקח עוד סט אחד להביא מתנה לחמיך או לחמותך, או למי שאתה הולך להתארח אצלו בפסח, וגם הוא יברך אותי, ואחר כך הוא יזמין עוד אחד לחמי ולחמותו, או למי שהוא הולך להתארח אצלו בסוכות בשנה הבאה. בקיצור רבותיי, חברך, חברה איתלה, וחברה דחברך, חברה איתלה. לחבר שלך יש